יום ראשון, ואנחנו בו' באייר, זה יום שונה מן הרגיל. יום רביעי הקרוב אנחנו לא נלמד, יהיה לימוד השבועי. דוד, שיהיה נסיעה טובה, צאתך לשלום, בואך לשלום. ומזל טוב, מחר זה בר מצווה של הבן, שירבו שמחות בישראל. אנחנו את השיעור שלנו נגיש כמובן לרפואתו של מורנו ורבנו, הרב מרדכי צמח בן מזל טוב. מרדכי אליהו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, מהרה, ויחזור לאיתנו כבראשונה, ויוכל להוביל את עם ישראל הלאה, בקדושה, בטהרה, בשמחה ובששון. בכללות זה, כל הזקוקים לישועה, כל אחד כפי עניינו, אם זה פרנסה, אם זה בריאות.
אם שבחור זה ממרכז צריך הרבה שמיים, שלמה נפתלי.
זירה של דיימן, כן, נפתלי. בן גילה, צריכים הרבה תפילה, הוא עדיין, מאז האסון במרכז הרב, היה פצוע, קשה מאוד, ועדיין לא שב לאיתנו, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה. אנחנו בשיעור הקודם, שהיה לפני פסח, ד' ניסן, בדקתי, דיברנו על בחינת העיגולים, ואמרנו שהעיגולים למעשה זה קו שמתעגל. גם העיגולים הם בחינת קו, אלא שאנחנו דיברנו על צורה הראשונה, שזאת הבחינה של הקו, אבל כשהוא מתעגל, אנחנו עכשיו ניכנס לבחינת אור היושר, שהוא למעשה אצלכם בכרם שלמה, זה דף נון זין, במילים ועתה נבאר. יש לכם? אז אנחנו נתחיל בעזרת השם בשיעור. אומר רבנו המוערכור, כלומר, אחר שהסברנו שהבחינה הראשונה, כשנאצלו העולמות, הייתה עיגולים של אק, כלומר, שהקו התעגל והתעגלו כך 10 עיגולים, אז למעשה נוצר, נברא, יותר נכון, המושג שנקרא עולם אק, כאשר בעולם אק הזה, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, נכללו כל מה שעתידים להיברא, אז בנקודה האמצעית של אק, כלומר, באופן כללי, כל עיגול ועיגול יצר ספירה. זאת אומרת, העיגול הקרוב יותר אל המעציל היה כתר של אק, והפנימי יותר חוכמה של אק, ואחר כך ביותר פנימי בינה של אק וכו'. הנקודה הרחוקה ביותר והקטנה ביותר, המרכזית למעשה, שנמצאת במרכזו של עולם אק, זה היה המלכות של אק, וממנה אחר כך, השתלשלו עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, שכולם באותו רופא. כלומר, קו שמתעגל. ואז הסברנו שהחיות של העולמות שנבראו לאחר מכן, הם על ידי קו היושר. קו היושר שדבוק מצידו העליון אל האורן סוף, כלומר, אל הצד החיצוני ביותר. של כתר של אק, כלומר נוגע באינסוף, שהוא פתוח, ועובר דרך כל העיגולים כולם, וכך השפע עובר מעולם לעולם, החיות והאורנסוף שמשפיע לכולם, ולמעשה נותן להם בכלל קיום. דיברנו על ההבדל שבין אור אינסוף ברוך הוא, שהוא פנימי, הזכרנו את חיצוניות הקו, שמצידו החיצון זה כוחות הדין, ששם הצמצום, ושבתוך הקו זה האורן סוף עצמו. ואז התקשנו. אמרנו שלפי פשט דברי מוערכו, הקו לא בקע את העיגולים. ואז התקשנו, אם הקו לא בקע את העיגולים, איך ייווצר עולם הצילות? כלומר, אם הוא נעצר, לפני סיום מלכות אק, כדי שלא יתבטל הכל ויחזור לאין סוף, אז ממילא לא יכול להיווצר עולם הצילות. כי כדי שיווצר עולם הצילות, צריך הקו לעבור את מלכות אק, לבקוע אותו, ואז העיגול, הקו, יתעגל לעולם הצילות, כלומר קטע של הצילות. אז הסברנו שאכן משמע מדברי הרב במקום אחד, כמו שראינו, שהוא לא בוקע, והכוונה היא שהוא אינו בוקע, הוא מתבטל אל האינסוף, אלא שאכן כן הוא חייב להיות בוקע את מלכות אק, ומה מונע ממנו לחזור אל האין סוף? זה בדיוק הצמצום, כלומר כוחות הדין, שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו ולא נותן לאור אין סוף הטוב המוחלט כן לחזור אליו. אז כך נוצר עולם האצילות, וכך עולם הבריאה, יצירה ועשייה, עד המלכות של המלכות של עולם העשייה. ושם זה כוונת נוח הוא, שמשם לא בוקע. כלומר, האור שיורד דרך הקו מתחיל באק, בכתר דאק, ועובר את כל העולמות כולם עד מלכות של מלכות של עולם העשייה, שהוא הרחוק ביותר בבריאה, מה שנקרא עד הספירה האחרונה שבעולם העשייה, אבל לא בוקע את עולם העשייה, כי אז באמת הכל היה מתבטל אל האין סוף. אז אם כך, בשיעור שלנו היום אנחנו נכנסים לבאר את הקו. אמרנו שיש בחינה של עיגולים ויש בחינה של אור היושר, שהוא למעשה האור שיוצא נמצא בתוך הקו עצמו. אומר רבנו מוערכו, ואתה נבאר את הבחינה השנייה שיש בה עשר ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים כצורת אדם עליון. בשיעור הקודם הסביר הרב שבתור החלל, ואמרנו שהחלל הזה הרי הוא כבר נברא, אק זה כבר נברא, והחלל הוא הצמצום, הוא נברא. בתור החלל הזה יש מציאות של עשר ספירות כוללות, שאנחנו בשיעור הקודם קראנו להם עשרה עיגולים של יושר. זה העיגולים, זה קו היושר שהתעגל. כלומר יש עשרה עיגולים של היושר, שאומנם הם עיגולים, אבל מהותם הוא יושר. והרב הסביר שהיא המציאות הראשונה בתור החלל. עכשיו, העולם הראשון הגבוה מכולם זה עולם אק. כלומר, למעשה הם כדמיון עשרה עיגולים, על דרך משל עשרה כדורים, זה בתוך זה, נכון? כאשר יש חלל ביניהם.
בצד.
כן, זה בצד, כן. כמו שמשתמש מוערכו. ולמעשה, הרב עכשיו ידבר בשיעור שלנו עכשיו, בתחילת השיעור, בקטע הזה שנלמד היום, הוא ידבר על הבחינה השנייה שיש בחלל. כלומר, יש אומנם עיגולים, וזה חידוש עצום, יש עיגולים, אבל בעיגולים עצמם, הבחינה השנייה שיש בחלל הזה, זה שלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע. כלומר, באופן כללי, היושר הזה, שאנחנו מדברים עליו, הוא למעשה קו אחד ישר. לכן אמרנו, יש למעלה, יש למטה, יש קדימה, יש אחורה, יש לפנים, יש לאחור, כי הוא קו. ויש לו ראש ויש לו סוף. עכשיו, הוא קו אחד ישר. אבל אם אנחנו נתבונן בפרטיות של הקו, לא נסתכל רק באופן הכללי שאנחנו רואים אותו קו, יורד מלמעלה למטה. אם אנחנו נסתכל על הקו בפרטיותו, כלומר נפרוט אותו, ולראות את ההרכביות שבו, כי הוא כבר מורכב, הוא נברא, אז יש בו כבר מורכבות, אז אנחנו נמצא כביכול יד ימין, יד שמאל וגוף. וככה באמת נראים בו דרך משל, שאנחנו אומרים יד ימין, יד שמאל וגוף, אנחנו מדברים למעשה על ספירות התחתונות. אבל מה עם הראשונות? אותו דבר, אנחנו נמצא בגימל ראשונות שלו. יש מוח ימין, מוח שמאל ומוח אמצעי. כלומר, למעשה, זה דמיון של אלף אלפי פעמים של הבדלה, גוף אדם. מבשרי יחד אלוה, כלומר, בגוף האדם למעשה מצטייר צור הבחינה של אור הישר. זאת אומרת, ג' הראשונות זה מוח ימין, מוח שמאל, מוח אמצעי, שלושה קווים, ובגוף עצמו, שזה ימין, יד ימין, יד שמאל, ואותו גוף, כן, של האדם, ולמעשה יש לנו פה קומה שלמה, כלומר מכתר ועד מלכות. בסדר? עכשיו צריך להעיר פה שבית לחם יהודה, הרב פתאיה, הוא חולק על הסגנון הכתיבה שמובא פה בשם מוערכו, שהרי אנחנו אמרנו שהרב אמר הוא אדם עליון, כדוגמת אדם עליון. בית לחם יהודה רוצה לומר שהמילה עליון פה היא מיותרת. למה היא מיותרת? משום שהוא אומר, מה פירוש שאני אומר שיש מילה שנקראת עליון? זאת אומרת שהוא עליון, ואם הוא עליון אז יש גם עליון ממנו. עליון במקומו, זה כמו הראש. הראש הוא עליון לגוף. אבל אם יש אדם יותר גבוה ממני, אז ראשו עליון מעל ראשי. כלומר, הוא אומר, הוא כצורת אדם. כי אחרת, אנחנו עלולים לחשוב, כי אנחנו מדברים פה על אק, אנחנו עלולים לחשוב חלילה וחס, שלמעלה מאק, שוב פעם יש שלושה קווים. שהוא הקדם עליון. ויש מעליו יותר עליון, שגם הוא בשלושה קווים. ומעבר לעולם אק, הכל אין סוף, ברוך הוא, ללא שום מורכבות, וללא שום תחילה וסוף, למעלה למטה, שם אין שום כל אחד ושמו אחד. אין שם לא מקום ולא זמן ולא תיאור מצב. לכן הוא חולק על זה, ולכן הוא אומר שלמעשה...
למה זה לא יכול להיות אדם קדמון?
או יופי, אבל זה בדיוק מה שעכשיו פה הוא מקשה. הוא אומר, פה היה צריך להיות כתוב או אדם קדמון או אדם.
זה מה שהוא מביא כאן בקרם שמור.
כן, או אדם.
הוא אומר שזה אדם קדמון.
יפה, אבל בית לחם יהודה לא מביא את זה ככה. הוא אומר, או שיהיה כתוב אדם, וזהו.
אז הוא מביא שזה גם הוא בא בשעת.
נכון, נכון. והוא חולק על זה, הרב בית לחם יהודה חולק, הוא אומר, לא צריך להיות כתוב פה אדם עליון, אלא כצורת אדם. זה כערת אגב, כן? וצריך לשים לב שהמילה פה היא קצת קשה, משום שהיא כביכול יוצרת ג' קווים מעל אק, דבר שהוא לא ייתכן. שלפני להעלק, הכל אור אינסוף, ללא הגבלה וצמצום. אוקיי? אז אפשר מי שרוצה, זה הספר הפרטי שלו, שיעשה סוגריים. שיבין שיש פה הערה של הכרם שלמה, ושל בית לחם יהודה, שהשם אין ססון מאוד. ממשיך רבינו המוערכו ואומר, והנה דרך הכוונה. כלומר, אותו קו, למעשה שלושה קווים. כן? כי אמרנו שבפרטיות שלו, יש שלושה קווים. הוא נקרא קו, ודרך הקו, המתפשט מלמעלה, כלומר מתחילת החלל, במקום שהוא דבוק לאור אינסוף, למטה, הוא אדם קדמון. כן? כלומר, מתחילת הקו, ושהוא מתפשט למטה, מהחלק העליון של הגג של העיגול הראשון, הוא מתפשט למטה, זה אדם קדמון. עכשיו, ממנו מתפשטים העיגולים. כמו שהסברנו בשיעור הקודם. כלומר, למעשה, עולם האצילות, והבריאה, והיצירה, והעשייה. וגם הקו ההוא בעצמו, כלומר, גם הקו עצמו, ופה שימו לב, טוב, טוב, כי יש לנו אחר כך קצת קושי להבין את דברי מוערכו כאן. בואו נשים לב טוב. גם הקו ההוא בעצמו מתפשט ביושר מלמעלה למטה, כלומר, גם הקו עצמו, לא רק שהוא מתעגל וסוגר עיגול, אלא הוא בעצמו ממשיך ומתפשט מלמעלה למטה, כלומר, מראש גג העליון של העיגול העליון, כלומר, כתר של האק הגבוה מכולם, עד למטה מתחתית, שימו לב עכשיו, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש. בואו הפעם נקרא את לשון מוערכו. עד אחד הוא מתפשט, עד למטה, מתחתית, סיום. כל העיגולים ממש. פשט דברי מוערכו שהקו מגיע ממש עד סוף כל העיגולים.
הוא בוקע את מלכות
העשייה. יפה, יפה. אז לכן אמרנו, הקדמה, מה שהגנתי, לא ניכנס לשאלה הזו עכשיו. זה המקור שלנו אחר כך להבין... עד איפה הוא התפשט, האם הכוונה בדברי מוערכו כאן, האם הכוונה פה עד עולם העשייה ועד בכלל, או רק על עולם אק. כלומר, אין פה כוונה לאור אין סוף אלא לעולם אק, קודם כל. כפשט דברי הרב, גם הקו ההוא. עכשיו, איפה? איכן שמתחיל העיגול הגבוה ביותר, כתר של אק, היושר מתפשט. כלומר, הקו המתפשט, הוא לא בקו שימו לב, הוא לא בקו שהתחיל, סליחה, שחזר אחרי הצמצום והתפשט. יש פה איזה מין קו אחר. יש את הקו שנוצר מן הצמצום. אתם זוכרים שלמדנו על הצמצום? אנחנו ראינו שיש שתי גישות. או שזה היה מפנימה החוצה, נכון? ההתפשטות, או מהחוץ פנימה. אבל בכל מקרה, שזה לא יהיה נוצר הקו. עכשיו, כשאנחנו מדברים פה על הקו בבחינת היושר, זה לא הקו הזה.
הוא לא מתחיל מאותו מקום. כי הוא מתחיל מהחלק העליון של הכתר, והקו של הצמצום הוא מתחיל ממש
מהגג.
יש הרי איזה טווח בין האינסוף לבין הכתר.
אוקיי, יפה, אבל זה מה שעכשיו מבהיר רבי הרב, שמדובר פה על מה שבתוך הקו. כלומר, יש קו שבתוך קו הצמצום, שזה ימין שמאל אמצע. כלומר, הקו עצמו זה כוחות הדין. הם ישר, מלמעלה למטה. והקו הזה צריך להיות בוקע את מה? את כולם. עד הסוף.
אבל זה קו שמתאגר.
כן, יפה. עכשיו, בתוך הקו הזה יש שלושה קווים. ימין, שמאל ואמצע. יחד, בעיגולים, כן, כן, כן. כלומר, גם, זה החידוש, גם בעיגולים יש שלושה קווים. כלומר, גם בעיגולים יש ימין, שמאל ואמצע. ולא כמו שחשבנו, שזה רק הכל וזהו. כי הקו עצמו, הוא, יש בו בחינת יושר. והוא כדוגמת אדם. ואם הוא כדוגמת אדם, זה לא משנה באיזה צורה הוא. אם הוא למעלה, למטה, תכף תבין. או שהוא מתעגל. למה? מה הקושי? לא. אין שום בעיה בעולם העיגולים, כן? אם אני אומר שיש שלושה קווים, תמיד לעצמך שלושה צינורות. שיכולים לבוא או מלמעלה למטה, או בצורה עגולה. בכל מקרה, מה שחשוב לנו זה מה זורם בתוך הצינורות. האם זה מצד הימין, האם זה מצד האמצע, או מצד השמאל. הוא אומר, גם בעולם העיגולים יש שלושה קווים. כי האור הישר ההוא, הוא כדמות אדם. וכבר הסכמנו שהעיגולים מהם למעשה קו, שיתעגל. אז גם בתוכם צריך להיות שלושה קווים. זה חידוש עצום. כלומר, שאנחנו לא רק שאנחנו מדברים על שלושה קווים, זה לא רק בבחינת יושר, אלא גם בבחינת העיגולים, יש שלושה קווים שבתוך העיגול.
וזה מתחיל רק מההתעגלות ולא מלמעלה.
כן, מתחיל מהעיגול. מרגע שהוא מתחיל להתעגל, אז הוא מתעגל באופן של כאילו שלושה שבילים, שלושה נתיבים בעיגול. אוקיי? אני נותן לסר ביבינה, הוא איבד את המשמעות של הזמן. כלומר, לכן, מהתעגלות העיגולים, כן? אנחנו רואים שלמעשה הרב מדבר על הקו שבתוך הקו. שלושה קווים שבתוך הקו, שכמו שבעיגולים הרב דיבר על כתר של אק, נכון? זה העיגול הראשון. כך גם יש ביושר. יש כתר של אק של יושר. משום שאם אמרנו שהעיגול הראשון הוא אק, אז גם בתוכו, בשלוש הנתיבים הללו, חייב להיות כתר בקו. וחוכמה בקו. כלומר, בשלושת הנתיבים. כלומר, גם שם יש עשר ספירות. לכן, מקודם כשהוא התייחס ואמר הקו באופן כללי, עכשיו אנחנו אמר שאנחנו יורדים אל הפרטים. כלומר, גם בפרטים, נעיין בפרטיות הקו, נגלה שהוא שלושה קווים. גם בעיגולים. עכשיו, אם זה כך,
איך מתייחסים הקווים האלו?
יופי, אתה לקחת לי את המילה, השורה הבאה. כלומר, למעשה, אנחנו צריכים, אבל, לשים לב. זה לא שכתר של עיגולים של אק עומדים בקו אחד עם כתר של בחינת היושר של אק. ובואו תחשבו בהיגיון. כשהקו התחיל לרדת והתעגל, איפה הכתר שלו?
איפה הכתר של איזה?
של העיגול. התחלנו, אז מיד ברגע שהוא מתחיל לרדת, אז זה הכתר שלו. הקו, שהוא מתחיל להתעגל, איפה הוא טיפה יותר נמוך. כי הכתר של הבחינת היושר של הקו, הוא צריך להיות מתחיל איפה רק כאשר הוא מתעגל. נכון? בצורה כזו. אז אם כך הכתר של אק זה כאן, וכתר של בחינת היושר שבעיגולים, איפה הוא? הוא כאן. למה הוא כאן? כי אחד מתחיל בעיגול, כי זה קשה עכשיו. איך יכול להיות בעיגול? התחלה וסוף. אז איפה באמת מתחיל הכתר? במקום שבו מתחיל העיגול. להתאגל. ועכשיו תשאל אותי, אז רגע, אז איפה יש הסוף? אם אמרת שיש התחלה, איפה הסוף? כשנסגר העיגול. כלומר, ככל שהוא יותר רחוק מתחילת הקו, אז הוא הסיום. כלומר, בעיגול הספירות יהיו לא כמו שאנחנו מכירים ביושר, אחד מתחת השני כחד תמך, כמו שאמרנו בשיעור הראשון, או שהם מסודרים על שלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע, אלא זה אחר זה בעיגול. כלומר, כתר, אחר כך חוכמה, אחר כך בינה, אחר כך בצורה כזו. כלומר, ככל שהוא מתרחק יותר מתחילת העיגול...
ולמה אתה עושה ככה? זה אמור להיות ככה.
כן, אני מדבר... לא, זה מתפשט ככה.
רגע, אז המלכות חוזרת בחזרה.
יפה, אז המלכות כאילו חוזרת בחזרה הכי קרוב, לא, היא מתקרבת אל הכתר. אז זאת אומרת שהיא אחרונה, ואז זה דבר יפה מה שאמרת, זה מה שאולי, אני אומר, יכול להיות שזה מה שמתכוון בלטניה שאומר שככל הנמוך יותר, הוא גבוה יותר מחברו. כלומר, המלכות בסיום העיגול יותר גבוהה ממה? אפילו מהחוכמה. כי היא חוזרת אל אותו קו, אותו גובה של הגתר. אז למעשה אנחנו רואים דבר יפה. תארו לעצמכם עיגול עם חישוקים, שהוא מחולק בשווה, וכל חישוק כזה, בין חישוק לחישוק, זאת שמירה. אוקיי? אבל גם שם הם מסודרים בשלושה קווים. בסדר? זה חידוש עצום, שאנחנו יודעים עכשיו. כלומר, יש בחינת יושר בעיגולים, ואם זה יושר, היושר הוא שלושה קווים. אז גם בעיגולים יש לנו שלושה קווים. בסדר? לכן אומר מוערכו שבהתעגלות העיגולים, הם סביב איך, האם הם סביב כל עשר הספירות או לא, לפי מה שאמר הרב, והנה דרך, אני קורא בפנים, דרך הקו הנעל המתפשט מלמעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה מראש גג העליון של, סליחה, עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, כן? זאת אומרת שההתעגלות של העיגולים הם סביב חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, אוקיי? תכף נסביר. בעזר הספירות של העיגולים שיוצאים מהראש, כלומר מגר, שהם כתר, חוכמה ובינה של העיגולים, כלומר מהגולגולת, כי מדברים דמות אדם, אין מה לעשות, דמות אדם אם ככה. אז זאת אומרת שעכשיו נוצר דבר מפליא פלא עליון. הקו יורד ישר, שלושה קווים, אמנם באופן שלושה קווים, כתר, חוכמה ובינה. לא מתעגל. עכשיו הוא מתעגל. כלומר, כמו ראש. הראש הוא ישר, ואחר כך הגוף מתחיל להתפתח לצדדים. אוקיי? זאת אומרת שהעיגולים, גם כן, הם למעשה מתעגלים רק לאחר שיש ירידה ביושר של כתר חוכמה ובינה. כמו ראש, ואז מתחיל הגוף. בסדר? דמיתי? תהיתי? זאת אומרת שלמעשה אנחנו יכולים לדמיין עכשיו משהו אחר לגמרי מה שהבנו. זה לא שיש קו קטן ועיגול מיד, אלא הקו הקטן הזה הוא גר. פשוט ג' ראשונות, שהוא ישר ואחר כך יש עיגול. עכשיו, למה זה חשוב לנו לדעת? העיגולים שיוצאים מן הראש, למעשה...
הגר הוא גם כן יכול להיות?
לא, הגר הוא שלושה קווים. שלושה קווים, כן, מבחינת יושר שבתוך העיגולים.
רגע, אבל הקו הזה יש לנו שתי בחינות מקבילות. יש את הקו המתעגל ובתוכו יש שלושה קווים. אז כשאתה אומר שהקו הזה הוא גר, הוא גר למה? הוא גר לקו הראשון שמתעגל, או הקו הוא הקו ש... הוא קו אחד, הוא לא שלושה קווים. בתוך אור יש שלושה קווים. אז זה לא דווקא אותו דבר.
אז בואו אני אסביר. כן, אני אמרתי, בואו נשים לב, נראו את הדוגמה היפה שיוצא. כלומר, למעשה, התעגלות העיגולים, הם סביב חגת נעים. כן? חגת נעים. עשר הספירות של העיגולים, יוצאים מאיפה? מהראש. מהראש של אק. מתחיל. כלומר, מגיעים מראשונות של אק, כתר חוכמה בינה, כלומר שלושת המוחים. מוח ימין, מוח שמאל ומוח אמצע. בסדר? משם זה יוצא. כשהוא יוצא משם, כלומר זה בתוך הגולגולת. הגולגולת היא אחת. מבחוץ, בחיצוניות שלה היא אחת. בפנימיות שלה היא שלושה. נכון? תראה בגולגולת שלנו. בחוץ נראה עם גולגולת אחת. כלומר החיצוניות הקו, גולגולת. אחת. כתר חוכמה בינה. נכון? זהו. זה קודם כל. עכשיו, כך שגם עיגול המלכות מתחיל להתעגל איפה? שהם מתעגלים אחד בתוך השני ובתוך השני, אבל זה כנגד מה? שהוא מתחיל להתעגל, הוא מתעגל איפה? כנגד הראש. אותו דבר. נכון? תהיתי? זאת אומרת, שמהגרון ולמטה, אין לך יציאה של עיגולים שמתייחסים לאותו שיעור קומה. כי זה שיעור קומה אחר. כי כל אחד, כן, הגר שלו, זה כנגד הגר שמקביל לו בעולם למעלה, מבחינת הקו, אם אנחנו נקח עיגול ועיגול ועיגול ועיגול, כן? אז ההתחלה תמיד תהיה באותו גובה, כן? אומנם נקרא לזה, נגיד בשיפוע, כן? אבל במישור היחסי הם יהיו זהים בגובה, ביציאה. אבל בעיגול עצמו, ההיקף הוא שונה כבר, כי ככל שהוא עולם שהולך ומתרחק, ההיקף שלו כביכול יותר קטן.
אבל כשהוא יותר קטן, גם הקו הראשון יורד.
יפה, אבל הוא חייב להיות, כן. אבל אם תעשה הגבלה של קווים, אתה תמצא שהחגת של המלכות, כן, לא תהיה מקבילה לחגת של אק. היא תהיה יותר נמוכה ממנו. כי המרחק מכריח שהם לא יהיו באותו קו, המישור. עכשיו, מה שאתה אמרת, הגר הזה, גימל הראשונות, שאנחנו דיברנו על גולגולת, כי זה דמות אדם, שמבחוץ היא אחת, ובתוכה היא שלושה מוחים, שלושה קווים, אז תמיד תחילת הקו תהיה אחת. אוקיי? שבתוכו שלושה קווים, מתחיל העיגול, כן, בעולם העיגולים, אז גם שם, אבל איפה הוא מתחיל להקיף את העיגול? לא בגר, אלא בחגת, נעים. כי הגר נשאר ישר. עולם הבא, גר, כן? ושוב פעם בחגת נעים. כלומר, כל ההתעגלות, איפה היא? אך ורק מן הגרון ולמטה. אתה יודע? במילים אחרות, זה רק בחגת נעים של אק היה את העיגול. אבל בחלק העליון שלו היה קו היושר. כלומר, גם עולם העיגולים הוא מבוסס כולו על יושר. כולו. כמו שלמדנו בשיעור הקודם, שהקו הלך והתעגל. בסדר? אתה איתי? אבל בוא נמשיך. אז למעשה הרם מסביר ששבע התחתונות של היושר, מה הם מקבלים? איזה הערה? יש לנו כלל, כלל, בעץ חיים, ובכלל, בכוונות, מה שלא יהיה, שיש לנו בקו נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אוקיי? זה כלל. עכשיו, זאת אומרת שמההתעגלות הזו, מהגרון ולמטה, כמו שאמרנו, אין לנו יציאה של עיגולים שמתייחסים לאותו שיעור קומה, כי הם לא מתייחסים לכל השיעור קומה, מכתר ועד מלכות, אלא רק מחגת נעים למטה. כלומר, רק אותם שבע תחתונות. כי הכתר של העיגול, כמו שאמרנו, לעולם הוא לא הכתר של היושר. כי מתי יש כתר של היושר בעיגול? רק שהוא מתחיל להתעגל. אבל לפניו היה גר של הקו. נכון? אז אם ככה, הרגליים בגוף האדם, כי אנחנו דיברנו על גולגולת, דיברנו על הגוף. איפה הרגליים? הרגליים יוצאות מן הגוף. איפה הן נמצאות אם ככה? כמו לפי דברי הרב, משמע שהרגליים צריכות להיות איפה שהוא. הם לא בעיגול. הם לא בעיגול. נכון? אז איפה הם? הם אמנם יוצאות מן העיגול. זה חגת נעים, אז נצחות זה רגליים. אבל לאן הם ממשיכות? לאן? לאן הם מגיעים?
למה הם לא יכולים להביא עיגול?
כי הם לא מקופלות, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הם לא מקופלים. כי הכל עכשיו בחינה של עיגול ויושר, זה יורד כלפי מטה. אז לא שכביכול נצח ועודים מקופלים בתוך עצמם מעובר, כי הכל מתפשט, פה זה מתפשטות. אז איפה הרגליים מונחות? איפה מקום הרגליים באותו דמות אדם? נכון, אבל הבולט ביותר זה ברגליים. כי יסוד המלכות אנחנו יכולים להגיד שהם היו והם לא בולטים הרבה מן הגוף, אז הם נמצאים ליד הגוף, כן, בתוך הגוף, למשל כמו איילונית, אין סימנים.
אבל אתה ממקד אותם
באיגור. לא מדבר על מאיפה אני ממקד, מקד למקד את המקומה, אבל לאן הם ממשיכים? הרי יש להם המשך, הם בולטים הרגליים, לאן הם בולטים? איפה יש כאילו, איפה אנחנו אותם? כלומר, אתה לא קטוע רגליים, אתה עם רגליים, איפה אתה שם אותם? לפי דברי מוערכו כאן, משמע שהרגליים בכל מקרה נמצאים בתוך חלל העיגולים. וזה דבר חשוב. כלומר, הרגליים יוצאים מן העיגול ונמצאים בחלל שבין עיגול לעיגול. אתם תדמיינו לעצמכם עכשיו אדם, כן? בדמיון, שיש גולגולת, את הגוף, במקום לצייר גוף, תצייגו עיגולים, שישה עיגולים, כן? או שבעה עיגולים מלכות, ואת הנצר והעוד, תתחילו במקומם, ותוציאו אותו מחוץ לעיגול המלכות, כי הם בולטים, עובדה בגופנו, הרגליים יוצאות הרבה מעבר למלכות, ונמצאים בחלל. ואחרי החלל בא העולם הבא. אוקיי?
יש לך ארבע סטים של רגליים.
יפה, נכון.
אז הרגליים נוגעים בכתר של הבא.
יופי, או שהם נוגעים או לא נוגעים, נראה בהמשך. כלומר,
דווקא נצח ועוד.
דווקא נצח ועוד. נכון, נכון, דווקא נצח ועוד. כי בפועל, בצורת אדם, הרגליים בולטות, לא יעזור כלום. הן עוברות את היסוד ואת המלכות.
צורת אדם, אבל מה
ההיגיון?
למה זה?
אנחנו נראה. כלומר, למעשה הרב מסביר
למה ששם... למה אדם
נברא כאן? כן. או, למעשה אנחנו נסביר. הרב מסביר. ששבע הספירות של היושר, למה זה בגלל עכשיו מה שאנחנו מסבירים? שבע הספירות של היושר מקבלות שפע של אור הרוח. אמרנו שיש שפע בקו של נר נחי. עכשיו, שבע תחתונות מקבלות מהרוח. בסדר? מהרוח שבה אור אינסוף, שבה קו. עכשיו, ככל שהאור מתרחק ממקום נגיעת הקו באור אינסוף הסובב, ככל שהוא מתרחק, הבחינה שלו יורדת, של האור, בקו, מציאות של, וההתרחקות הזו למעשה יוצרת את המציאות של נער נחי. כן? כי בהתחלה הכל אור אחד. הוא מתרחק, אז יש, יש יחידה, חיה, נשמה, רוח ונפש. אוקיי? בגלל הריחוק. עכשיו, זה ההפרש שיש בין עיגול לעיגול בספירות היושר. מה ההפרש ביניהם? האור, חלק האור. האם הם מקבלים נפש של הקו, של האור אינסוף, או רוח או נשמה, או חיה או יחידה. עכשיו, שבע תחתונות יקבלו תמיד מהרוח. רוח, רוח של אור אינסוף שבקו. אוקיי? זאת אומרת שאם אנחנו הולכים בירידה...
אתה מקבל נפש?
לא, רוח. אני יודע, אני יודע.
נפש.
מה?
אתה מקבל את הנפש.
תכף, אני יודע. תכף, זה נשמע גם לי היה מאוד מוזר שהרב אמר שרוח. רגע, לדעתי צריך לקבל... לנפש, או אתה יודע מה? לא, כי יש לנו את המלכות. כלומר, הוא מקבל, השבע התחתונות מקבלות את הנפש, את הרוח, כן? ותכף נראה מה קורה עם המלכות.
רגע, המלכות היא חלק משבע התחתונות.
כן, אבל גם במלכות יש חלקים. כל חלק וחלק מקבל נפש של נפש וכו' וכו'. עכשיו, בואו תסתכלו בלשון המערכות. במעשה, תכף אני אגיד לכם, אנחנו חוזרים לדבריו.
אם הרגליים מתפשטות
החוצה,
בחלל,
לחלל
האור הזה
שבין האלו, לחלל שבין העיגולים.
בסדר, אבל אז יש גם הרבה דרגות, כי הם הולכים, רגליים הולכות ומתרחקות, אז המדרגה העליונה יותר מאיפה שהוא יוצא עד הרגליים זה מרחק.
נכון, אבל הרגליים באופן כללי אנחנו אומרים את הפסוק ורגליה יורדות מוות. כלומר, בגלל ההתפשטות הזו, הם למעשה נוגעים במקומות שבהם יש הרבה דינים. כי הם יוצאים מן העיגול. הם יוצאים ממקום השמירה, ממקום הסובב, אל העיגול, אל החלל. מה זה החלל? זה דינים. החלל זה, כמו שאמרנו, החלל הוא למעשה תגבור את הדינים, שנוצר על מנם שהוא נבראים. אז המעשה, כמו שאמרנו, הרב אומר שהבחינה שלו יורדת של הקו, בהיות הקו במציאות של נרנחי, נפש רוח, נשמה חיה יחידה, וזה ההפרש בין עיגול לעיגול, שככל שהוא מתרחק מהעיגול הראשון של אק, הוא כבר מקבל את ההערה שלו ממקום אחר, באור אינסוף, אז לכן זה מה שאומר הרב פה בדבריו, תסתכלו, מלמעלה למטה, כלול מעשר ספירות. כלומר, תחילתו בעיגול כתר אק, של קו היושר, שהוא העיגול הגדול ביותר בחלל. עד מלכות של אק, שהוא הפנימי ביותר. איפה? בפרצוף אק. כלומר, הוא מדבר אך ורק על אק, וזה חשוב. הוא מדבר כרגע אך ורק על פרצוף אק, כלומר עולם של אדם קדמון. אז לכן הנה במקום הסיום של מלכות אק, אף שמסתיים מלכות אק, מתחיל המקום של מה? של פרצוף אחר. כי מיד אחר המלכות הזה, הקו צריך לעבור ואת העולם הבא. והפרצוף הזה, זה נקרא פרצוף עתיק יומין או עתיק, מה שמכונה בה. עץ חיים והרבה מקומות, כלומר למעשה פרצוף עתיק הוא הראשון של עולם האצילות, והוא הפנימיות של הכתר של האצילות. כלומר עולם האצילות לא קוראים לו עולם, אבל בתוכו יש פרצוף עתיק, שהוא הכתר של האצילות, כלומר עתיק הוא הכתר של האצילות, ואם ככה, לאחר מלכות של העתיק, כלומר, יש 10 עיגולים של עתיק, נכון? יהיה מקום כתר של אריך. ששום פעם יש לו 10 עיגולים. עכשיו, בגלל שפה יש ציורים, אז אני הדפסתי את זה, ונראה, נסביר כאן מציור. מי שרואה את השיעור באינטרנט, אז יש לו את זה שם בדף, לסיכום. כלומר, למעשה, יש לנו את מלכות אק, עכשיו פה בציור זה רק המלכות, ואחר כך מלכות של עתיק, ואחר כך מלכות של אריך. אוקיי? ברור?
וזה ממשיך.
וזה ממשיך, בוודאי. אבל זה עכשיו מובן בציור. יש לנו שלושה, למעשה 30 עיגולים. כאשר העיגול העשירי הוא העיגול הראשון, ה-11 הוא הראשון של העיגול הבא, של הפרצוף הבא. כלומר, יוד עכשיו, יוד בכל עיגול, יש לו 10 ספירות, כלומר, יש לו 10 עיגולים משלו, כבר זה למדנו מזמן. אז כמה יש לנו? 30 עיגולים כלליים, שהם כוללים בתוכם 10 ספירות. כל אחד לעצמו, נכון? אז אם ככה, אנחנו צריכים פה להעביר דבר חשוב. לפי זה, אנחנו מבינים, מדברי מוארכו, שהיושר מסתיים, כמו שאמרנו, סליחה, עד למטה תחתית כל העיגולים ממש. נכון? ככה הוא אמר. זוכרים? לפני כמה שורות. סגלו בפנים. אומר הרב, והנה דרך הקו הנעל המתפשט מלמעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר, מלמעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה, מתחתית סיום כל העיגולים ממש. נכון? זאת אומרת במילים אחרות, הקו הזה מה עושה? אנחנו יכולים לחשוב שהוא עובר את כל העיגולים, בוקע את כתר של אק, נכון? וגם את מלכות של אק, מצדו התחתון, והיושר. והוא מבצבץ מתחת לעיגול הגדול ביותר, נכון? וזה פרצוף של עולם שלם. כלומר, אם אנחנו מדברים על הציור, זה הציור הזה. יש לנו קו שבוקע מלמעלה, מתחיל, ולמטה, ויוצא החוצה. נכון?
אמרנו שהקו לא יוצא
לסוף. זה מה שאמרתי מקודם, שאנחנו צריכים להיזהר. חייבים להבין את זה, אחרת אין עתיק. אין. כי הקו הוא זה שיוצר. אז אין עתיק. כלומר, אנחנו למעשה מוצאים בדברי הרב שתי שמועות. ואנחנו נשאר עם השתי שמועות האלה. כלומר, אין פה הכרעה. יש שתי שמועות. שמועה הראשונה, שיושר דאק מסתיים. למעלה מתחתית עיגול של מלכות העתיק, כמו שאנחנו יודעים, שלא יתבטל, כמו שהוא אמר, בענף הקודם. כי אז הכל יתבטל, אלא אינסוף. כלומר, למעשה מדובר על למעלה מ-20 עיגולים. כן? כלומר, יש לנו את עולם ארק, וכל עיגול, יש לו את ה-10 שלו, עוד 20 עיגולים והוא נגמר, לא יוצא החוצה. זה שמועה אחת. כלומר, הוא נעצר מעל עיגול המלכות של עתיק, איפה? מהצד הפנימי. בסדר? הוא לא יוצא החוצה ממנו. וזה לצורך חילוק בין אק לעולמות הביאה. זה דבר עצום. יש הפרש גדול. עולם אק הוא לא נתפס. עולמות הביאה כבר אנחנו מדברים עליהם. אז זה שמועה אחת. כן? כאילו באמת הקו לא בוקע. הוא מגיע עד מלכות של עתיק, לא בוקע שם, וזהו, ואז יש הביאה לבד ואק לבד. איך, איך, איך נהיה הביאה? טוב, צריך ללמוד. אבל זה אפשרות אחת להבין. האפשרות השנייה שניתן להבין, שקו האין סוף מסתיים לאחר שהוא בוקע את כל העיגולים, זה בתוך זה, ומעל עיגול של אריך, כשמסתיימים 30 עיגולים במלכות אריך, 10, 10, 10, כן, מלכות, 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 הוא עוצר בצד הפנימי של המלכות של אריך. כלומר, הוא כן בוקע את אק, מזה יש את עולם הצילות, כלומר, עולם עתיק, שהוא קטר של הצילות, עולם האצילות, ושם הוא נעצר. כלומר, במלכות של הצילות הוא נעצר.
לפני
שהוא בוקע אותו. אז המעשה, או שהוא בוקע 20 עיגולים, או שהוא בוקע 30 עיגולים. זה שתי השמועות של החולים אומרות מהדברים שלמדנו עד עכשיו. עכשיו, מהדברים האלו, מה משמע? שהשבע שבא לעיגולים, מאיפה הוא בא? מהגג של הקו שמתעגל. נכון? כי אמרנו שזה לא יורד מהקו עצמו, כי הקו בוקע, 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 בוקע. אז אם היה בוקע את הכל, הכל היה נעלם. אז זאת אומרת שהשבע צריך לבוא מאיפה? רק ממקום העיגול. נכון? כי אחרי הכל מתבטל אל האור אינסוף. אז השפע רק ממקום ההתעגלות, ולא מהקו שבוקע בתוכו. אתה יודע? יש מין סכר כזה, שיש בקיעה, האור אינסוף לא נכנס אל העיגול שמתחיל להתעגל, כן? אלא ממשיך הלאה, העיגול מתעגל, נסגר בצד השני של הקו, ויש המשך הקו כבר, כי הוא בקע מקודם. ואז יש עוד פעם עיגול וכו'. אבל במקום הבקיעה, השפע לא עובר אל העיגול. כלומר, כמו מפרצים של חניות כאלה, מבואות, 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 אלא שהם בעיגול. כלומר, הרחוב קיים, המבוא הגדול, והמבואות הקטנים הם אלו שרק בהם מתחיל להיפשט השפע. לכן הרב אומר, פה יש למעלה ולמטה. זה הלמעלה ולמטה. וזה מסתכלו בתוך דברי הרב, בלמעלה למטה, בסוד צלם אדם ישר.
עכשיו רב שמיע, אנחנו מדברים, כל מה שהסברת עכשיו, זה מדבר על, על הקו. לא
בחינת
על...
היושר?
אבל לא שלושת הקווים שנמצאים.
לא, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא. זה בחינת היושר, אור היושר. אנחנו מדברים פה בחלק הזה על בחינת אור היושר. כלומר, בסוד צלם אדם ישר, בעל קומה זקופה, ולכן מקודם ששאלת אותי, רב דובי, אז מה אכפת לי שהרגליים יהיו כפופות? אמרתי לך, תמתין, יש לזה עד מה תסבר. כשאנחנו מדברים על האור היושר, אנחנו מדברים על קומה זקופה. והרב פה מדגיש שהוא קומה זקופה. כי באמת, יש מציאויות שאנחנו נמצא בעץ חיים, בבוש הערים, שער הקדמות, אנחנו נמצא קומה כפופה. כלומר, יש מציאויות שבאמת יש כפיפות, שעד הכל נאסף פנימה, כמו עובר. לדוגמה, בואו נסביר תכף, ישנה מציאויות כזו, אנחנו למשל מוצאים בתורה, וזה בזוהר, בפרשת שילוח הקן, כן, שם נאמר, והאם רובצת על האפרוחים. כלומר, היא...
על הבנים,
האפרוחים הכוונה, כן, הבנים, או על הביצים. כן, האם רובצת על הבנים. אבל האם רובצת על הבנים, מה הכוונה? על האפרוחים. כן, לא מצטט את הפסוק. שם מדובר שהאם רובצת על האפרוחים. והאם רובצת על האפרוחים, מה זה אומר? שהיא כולה התכופפה כדי לשמור על הבנים. כלומר, שם יש כבר שיעור קומה כפופה. ולא שיעור קומה זקופה. אוקיי? לכן פה הוא מדגיש שפה מדובר על שיעור קומה זקופה. ולכן הרגליים באמת צריכות, הן יוצאות אל החלל. הן לא כפופות פנימה, אלא יוצאות אל החלל. כמו שאמרנו מקודם. כלומר, למעשה מדובר על אק שהוא בקומה זקופה, ולכן הסתכלו בלשון מוערכו, כלול מרמה חברים, שהם 10 ספירות כלליות, שבפרטיות יש בו רמה חברים רוחניים, דבות אדם, שמצטיירים, תסתכלו בלשון מוערכו, בציור 3 קווים, ימין ושמאל ואמצע. חסד גבורה, סליחה, חוכמה חסד נצח, בינה גבורה הוד, ודעת תפארת יסוד מלכות. אלה 3 הקווים. והם גם כן כלולים 10 בכללות. כלומר, כל אחת מהספירות הללו גם כן יש להם 10. וכל ספירה וספירה מהם נפרדת ל10 ספירות עד אין קץ על דרך מה שאמרנו מקודם. מונה מספר לכוכרים לכולם שמות יקרא. זה לקודש ברוך הוא יש להם קצבה, אבל בפרי ערכנו צא השמיים או ספור הכוכבים אין להם מספר. שזה מדבר למעשה על עניין ה10 ספירות כשהם בדרך העיגולים. כלומר, כשם שהעיגולים נפרטים לאין קץ, נכון? בערכנו. גם היושר צריך להיות נפרט מה? גם לאין קץ. כלומר, גם קו היושר, כשהוא לעצמו, יש בו, כמו שאמרנו, 3 קווים, זאת אומרת שכל קו וקו יש לו ספירות, וכל ספירה וספירה היא גם כי נפרטת עוד ועוד ועוד ועוד.
בתוך
האגר
שיורד בעצם דרך הקו. גם בו יש 10
נכון, ספירות. נכון, גם 10 ספירות.
ובעזה שמתאר.
הכל 10 ספירות, כפול 10 ספירות, כפול 10 ספירות, עד אין קץ.
גם בזה יש 10 ספירות.
והכל. לכן, אנחנו מבינים שהבחינה הזאת, תסתכלו עכשיו בלשון מערכו, אחרי שהבנו שמדובר על דמות אדם, כמו אדם שהגולגולת נראית 1 ולמעשה 3, וכמו שהגוף מתפרט, והרגליים יוצאות החוצה, והכל בחינת קו ישר, הרי הנה הבחינה הזאת השנייה, כלומר בחינת היושר, היא זאת שאנחנו קוראים לה בתורה, נקרא צלם אלוקים. זה צלם אלוקים.
אנחנו מדברים עד אין סוף, אז למה רמח?
כי גם הרמח, הרמח עצמו, הרמח...
השסה
זה גידים, האיברים. אנחנו מדברים על איברים של קומה. עברי קומה. האיברים הם רמח. וגם הרמח, סליחה רגע, רמותי שתדע, בעולם הרוחני הרמח הזה, גם הוא מתפרט עד אין קץ.
אז יש פה בעצם סדרות של 10.
נכון, ו-10 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 ו-100 ו-1000 ו-10,000.
זה לא במסגרת הזאת.
לא, אבל מדברים רמח, כן, מסתכל, מה נשאר מרחוק שהוא מדבר על רמח? הוא לא מדבר על רמח, אלא מה הוא אומר? רמח מה?
רמח
איברים מה? כלליים, כלול מרמח איברים, כן? שגם בהם יש פרטיות. פרטי פרטים. וזה דוגמה, אתה רואה מרמח המצוות. המצוות, אז כל מצווה היא לא מצווה וזהו. יש לה פרטי פרטים. כלומר, המצווה בכללותה נקראת מצווה. אבל יש בה גדרי הלכה, מפרטי פרטים, מפרטי פרטים.
עדיין למדתי איך הרמ"ח איברים, שהרמ"ח איברים הזה מתחבר ובכלל מתקשר, זאת אומרת, מה רוצים הרמ"ח איברים?
כי אנחנו...
מה הקשר בין זה לבין העשיריות פה שאנחנו...
כן, אז אנחנו אמרנו שהיות וכל מבנה הספירות של היושר הם דמות אדם. כן. בדמות האדם הזה יש רמ"ח איברים כוללי. כלומר, שבאדם אנחנו רואים רמ"ח איברים, האדם נברא ברמ"ח איברים בגלל שבעולמות הרוחניים האור של היושר, כן, נברא באופן כזה שיש בו רמ"ח איברים רוחניים כלליים.
אותם בציור.
מה? לא, אתה לא יכול להצביע בציור זה כך וכך, כמו שבגוף האדם אתה לא יכול להצביע על איבר מסוים שהוא מפה עד פה. כן, בדברים הכלליים אנחנו יכולים. אבל איפה כל רמ"ח האיברים שלנו? בגוף.
זה המקור.
כן, המקור של הרמ"ח. שורש הרמ"ח. ולכן אומר רבנו מוערכו, והנה הבחינה הזאת השנייה, אני קורא בפנים. בחינת היושר נקרא צלם אלוקים, כלומר מידת הדין ביחס לעולם האצילות ששם מאיר שם הוויה. שימו לב. פה אומר מוערכו, מה זה צלם אלוקים? הרי אלוקים זה מידת הדין. נכון? והיה צריך לקרוא צלם הוויה. אתם רואים? אז עולם האצילות. אז הוא אומר, כן, עולם האצילות נקרא צלם אלוקים, למה? כי בחינה יחסית לאדם קדמון, זה מידת הדין אליו. יש כבר צמצום יותר. זה מידת הדין. כלומר, שם בעולם האצילות מאיר שם הוויה.
הוא לא אומר, כן, צלם אלוקים, זה צלם אדם.
איך? לא, נקרא צלם אלוקים. איפה אתה נמצא? בזה עמוד. לא, אז פה, זהו, שם כתוב, בעץ חיים אתנו כתוב, צלם אלוקים. אני לא יודע איפה אתה נמצא. אתה לא נמצא במקום שלנו. צלם אלוקים, זה בדף סמך. כן, כלומר, נקרא צלם אלוקים. היושר הוא זה שנקרא צלם אלוקים. ועלי הרמה זה כתוב באומרו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים, כלומר כל בחינה של יושר נקראת כך, צלם אלוהים, ולא רק באק. כל בחינה של יושר. וכמעט כל ספר הזוהר אומר מוערכו, והתיקונים, רוב דבריהם כולם מתעסקים בבחינה השנייה הזו בלבד, ואנחנו יודעים, כל מי שמכוון יודע, שכל הכוונות והתיקונים הוא בצלם. בעניין של הצלם. זהו. ודיבר התורה בלשון בני אדם, לכן הזוהר והתיקונים מדברים על סוגיית היושר על פי שכל האדם, מתוך הבטא על דמות האדם הגשמי, באלף אלפי הבדלות, כדי שהוא ידע ויכיר את בוראו, כמו שכותב, מוערכו כאן, כמו שהבאר הייתה במקום אחר. כלומר, צלם אלוקים שאנחנו קוראים בתורה מדובר על מה? על בחינת קו היושר. דיברנו על עולם העיגולים, והסברנו שעולם העיגולים למעשה זה קו היושר שמתעגל, שבתוכו יש שלושה קווים גם כן. דיברנו על בחינת קו היושר, שהוא צלם אלוקים למעשה דמות אדם. אז אם כך, בוא נסתכל, כי זה היה כל החקירה שלנו, להסביר, ויראה בזה התקיימו בית הסברות, כלומר גם של עיגולים וגם של יושר. כי יש שתי בחינות דרך העיגולים ודרך קווים. ושתיהן כאחד טובים דברי אלוהים חיים. ובזה התיישבו לרק כמה מאמרים הנראים כחלוקים זה עם זה, בעניין סדר ומצב האין ספירות, עשר ספירות. כלומר, בעיגולים הספירות עומדים אחת בתוך השני, כדלדי בצד. נכון? זה תוך זה, תוך זה, תוך זה, כמו שלמד. וביושר, העיגולים, הספירות עומדים זה מתחת לזה. נכון? שלושה קווים, אחד. תחת השני. ושניהם באמת מובעים בזוהר. לפעמים הזוהר מדבר על העיגולים, על הקו היושר שהתעגל, ולפעמים ביושר עצמו. גם מתבאר לך, אומר רבנו המוערכו, החקירה הזאת, איך יהיה, לפי שעכשיו הסברנו, איך יהיה ראש וסוף, מעלה ולמטה, בעניין העשר ספירות. וידוע מבואר בכל בית הבחינות הללו. למה? משום שהקו עצמו דבוק באין סוף למעלה. והולך ויורד הרי למטה, נכון? אז הנה למעלה והנה למטה. הראשון בחינת עשר ספירות בציור עיגולים. זה בתוך זה. כן? זה בתוך זה וזו. פשוט הוא שהעיגול הסובב על כולם הוא הכתר של אק, נכון? אם הוא הכתר של אק, למה? משום שהוא מקבל מהאין סוף הסובב על ידי מסך הכתר של אק. כלומר הוא דבוק, הכתר של אק דבוק עם האין סוף יותר מכולם, ולכן הוא משובע. ואומנם גלגל השני נקרא חוכמה של אק, ויש הפסק בינו לבין האין סוף, שזה המסך של כתר של אק, והוא גלגל הכתר, שהוא למעשה מפסיק בין הכתר לחוכמה, לכן מעלתו למטה ממעלת הכתר. וכן גלגל הבינה הוא רחוק מן האין סוף, שהוא שני עיגולים, ומעלתו למטה ממעלת החוכמה. והדרך זה כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, ולא רק באק, אלא גם באבי, אז זה אותו רעיון. אשר בתוך החלל. לכן כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו, הוא עליון יותר, הוא משובר מחברו. אם ככה, אם זה אנחנו עד שנמצא, כי העולם הזה, הארצי החומרי, הוא הנקודה האמצעי התיכונה, כלומר הפנימית והרחוקה ביותר, תוך כל העיגולים כולם, כשהם בתוך כל מקום החלל והאוויר הפנוי, כתוצאה מן הצמצום, וגם הוא, כלומר העולם הזה, מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, אבל פה זה דבר מתוק, מדהים. אבל נכון שהוא הכי רחוק, נכון שהוא הכי מגושם, אבל אם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, ועבד זאת היטב. פה יש הזרה מעניינת. אומר הרב, ותסתכלו בו בציור, מי ששומע את השיעור באינטרנט זה בעמוד 3. כן. כלומר למעשה יש לנו את העיגולים האלה. העיגול הראשון זה אק עם 10 עיגולים שלו, אחריו זה הצילות ו10 עיגולים שלו, בריאה ו10 עיגולים שלה, יצירה ו10 עיגולים שלה, והעולם, הנקודה הכי קטנה אמצעית שם, זה העולם הזה, נכון? זה מה שאומר הרב. כלומר אנחנו מוצאים 5 עיגולים, 5 פרצופים, למעשה מה שהזכרנו בעבר, שיש 5 פרצופים, אק, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אבל עכשיו שימו לב, הנקודה האמצעית, וזה חשוב כל כך, למה? ביחס לעיגולים, כן? אנחנו רואים שיש 5 עיגולים, 5 עולמות, נכון? ביחס לעיגולים. יש עיגולים שווה פרצופים. פרצוף אק, פרצוף הצילות, פרצוף בריאה, פרצוף יצירה, פרצוף עשייה, נכון? כל עולם בתוכו זה כללים, בתוכו כולל עוד 10 ספירות וכו' וכו'. עכשיו באק יש 10 עיגולים, בסיום העיגול העשירי של אק מתחיל עיגול ראשון של הצילות, עד עיגול מלכות של הצילות, ששם מתחיל עיגול ראשון של, של בריאה, וכך על יצירה, וזה הדרך העיגול הראשון של, של עשייה למעשה, עד סיום מלכות של עשייה. אז אנחנו יודעים מכאן שהעולם הזה, איזה עיגול הוא? איזה עיגול? איזה מספר? 50. נכון? 10, 10, 10, הוא החמישי, הוא החמישי. והוא הרחוק ביותר מן המעציל אין סוף. נכון? אבל, זה החילוש שהוא אמר מקודם, אבל זאת היטב. הוא הכי קרב לאין סוף.
כי הוא בסוף.
כי הוא בסוף. בגלל שהוא נמצא אחרון, אז הוא הכי קרוב לסובב. ומכאן להבין קצת, אבז קצהו של 50 שערי בינה, 50 שערי קדושה. כלומר נכון שאתה מגיע לו עלינו במצרים ל-49, כן? כל כך רחוק, כל כך רחוק, אבל אתה הכי קרוב, כי אתה הכי קרוב אל הסובב.
רק כשאתה מתעסק בעולם של
יושר ועיגולים,
כשאתה מתעסק בעולם של יושר,
תכף
אנחנו לא מתעסקים בעיגולים,
רגע, תכף נגיע. כלומר אם אנחנו נדייק בלשון הרב במילים והבן היטב. למה הוא אמר הבן היטב? כי יש מקומות שהרב מוערכו כותב דברים שנראים סתירה בדיוק למה שנאמר כאן עכשיו. וזה כלל מאוד חשוב בלימוד תורת החיים. למסקנה, אנחנו למעשה לומדים שעולם העשייה הוא העיגול הקטן ביותר ביחס לכל העיגולים. כן? כי ראינו שהוא הקטן, אבל הוא האמצעי. והוא יותר קרוב להיות נקודה. נכון? יותר קרוב להיות נקודה. יחסית לכולם. עכשיו, האדמור אמר שזה הרמז הגדול ביותר למה שאמר מוערכו, שהוא הקרוב ביותר. למה הוא הקרוב ביותר? משום שלמה צמצם הקדוש ברוך הוא את עצמו בבריאת העולם, שאתה לבריא את העולמות? לאיזה בחינה? נקודה. כלומר, למעשה, בשער א', ענף ב', שהתחלנו את הענף הזה, אמר מוערכו, והנה עד צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר באמצע אורו ממש. איך העולם הזה יחסית לשאר העולמות והעיגולים נקרא? הנקודה האמצעית. נכון? אמת? כך קורא לו מוערכו. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים ומשיקים על אותו קו את עולם העשייה לנקודת הצמצום של האור אינסוף, הם בדיוק אחד מול השני. בדיוק. ולכן אומר המוערכו, אם כל זה שהעולם הזה הוא עולם החומר הגשמי ביותר שיש, הוא הכי קרוב אל האין סוף הסובב. הוא אותה נקודה אמצעית, והוא מדגיש נקודה אמצעית. כי יכול היה להגיד נקודה רחוקה ביותר, כי באמת זה נכון. בלי להגיש את המילה אמצעית. זאת אומרת שעולם העשייה נמצא במרכזו, במרכז של כל השתלשלות העולמות כולם. והעיגול הכי קרוב אל הסובב, האינסוף ברוך הוא. בואו נסיים, אנחנו נותנים לפני סיום, ועוד יש סיבה שנייה לגבי המושגים למעלה ולמטה. ומה הסיבה? היא קרובה אל הנעל. כי הנה נתבהר איך הקו הנמשך מן האור אינסוף היה מתפשט קצת, ואחר כך מתאגר ומתפשט קצת יותר למטה ומתאגר. כן? זה פשוט חזרה. עד סיום תכלית כל העיגולים. ועיגול המתהווה ראשון במקום ראשית הקו, הנה הוא מעולה ומשובח מכל העיגולים אשר תחתיו לסיבה הראשונה. כי הנה הוא נמשך מראש הקו קצת למטה מהקו. ולסיבה שנייה הוא מקבל הערה מהאינסוף הסובב. ביותו במקום גבוה יותר מכולם. כלומר לא משנה שתגיד אם זה עולם עיגולים או עולם יושר, כן? הוא תמיד יהיה ראשון. או מצד זה שהוא התחיל להתעגל, ראשון, או מצד זה שהוא מקבל את האור במקום הגבוה יותר. בקו. אז הנה למעלה. וזה העיגול העליון שבכולם יהיה נקרא מעלה, והעיגול היותר פנימי הוא אמצעי, ותיכון הפנימי שבכולם, שהוא תחתון מכולם. אשר הוא מקבל האור מתחתית הקו ההוא, ולכן היות הוא מקבל מתחתית הקו ההוא יהיה נקרא מטה. כלומר, ככל שהעיגול יוצא ממקום נמוך יותר בקו, הוא ראוי להיקרא תחתון. ובענף השלישי, בעניין 10 ספירות עיגולים בעולם ניקודים, זה למעשה שם מבית פרק ג', התבהר איך גם בחינת 10 ספירות של עיגולים, יש בהן בחינת קווים ממש. כלומר, הרב פה נגע בזה.
הצברת את זה.
כן, אבל לא מספיק. כמו שהצברתי, זה רק אפס קצהו. כלומר, הרב...
אני פה לא מבין. אנחנו בעצם רואים, דיברנו על עיגולים ועל יושר.
נכון.
וראינו בעצם, שיש בעצם שני הסברים, על מה שראינו, שבעצם עיגולים בלי יושר זה דבר חסר. אז זה לא שתי אפשרויות, יש...
אז זהו, אז אומר הרב, תראה, נתתי לך לטעום קצת, כן? ברחבה נגיע לשער מבית.
אין דבר כזה בעצם עיגולים בלי יושר.
אתה תראה שיש אפשרות להסביר.
לא מבין, לא באמת.
נכון, נכון.
בינתיים מה שהסברנו...
בינתיים מה שהסברנו, אי אפשר בזה ולא זה.
אי אפשר יושר בלי עיגולים, אפשר עיגולים בלי יושר.
נכון, אבל בהמשך השער בשער מבית, שם הוא יסביר ברוחב איך זה מסתדר לך בתוך השני. כאן נתן לנו הרב לטעום קצת, אמר, תראו, אין מצב. תראו שגם בתור בחינת העיגולים יש קו היושר, יש שלושה קווים, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. ברחבה העמוקה הגדולה ניפגש בשער מבית. כן, כי שם באמת הוא מסביר הרבה יותר רחב.
כן.
איך אומרים, אמרו, סבלנות. אצלנו בתורה הזאת צריך סבלנות, אני נותן לך, כי אמרנו כבר הרבה פעמים, וטוב ששאלת, הרב מודי. כשהרב מוערכו מדבר בעץ חיים, הוא בונה לבנה אחר לבנה, בידי פעם מוסיף מלט, אומר זהו, בוא נמשיך הלאה לבנות את הלבנה. כלומר, אני לא נכנס לזה עכשיו כי הכובד יפיל את כל החומש בינינו עד עכשיו. אז לא שייר, אין מספיק ידע כדי להבין למה נגיד אחר כך. כבר אמרנו פה בשיעור שלנו כי יש מקומות שנראה כסותר. אז אם אנחנו נקפוץ עכשיו ישר לשם, נפיל את כל הבניין. כי לא נמצא את עצמנו במקום.
לא, אבל זה עדיין, הוא גילה
כן. טפח והסתיר. נכון, הסתיר טפח חי, נכון. ומה שאמרתי ברחבה, רוב השיעור זה רק טפח.
הבנתי.
בנושא. לכן אומר מוח הוא התבהר ער גם בחינת עשר ספירות של עיגולים. יש בהם בחינת קווים ממש, וזה ככה מופיע במבוא שערים דף י"ג, וכן בשער ממי. עם היותם עיגולים, יש בהם ממין שמאל באמצע. מלבד בחינת העשר ספירות של היושר, שנעשה כציור מראה אדם, שגם בו יש ימין שמאל באמצע. ושם תכלית דבוש העיגולים. כלומר, נגיע לשם, שם התכלית, שם העיקר. ושם התבהר לך, איך גם בעשר ספירות העיגולים, רק שנייה, ושם התבהר לך איך גם בעשר ספירות העיגולים גם כן יצדק בהם ימין, שמאל ואמצע, אם יותם כדמיון עיגולים זה תוך זר, לכאורה בעיגול אין ימין, שמאל, אמצע. וזה יש להבין, כלומר כאן יש להבין, כי גם בעיגולים יש שפע נצרך לצורך שלושה קווים. כלומר גם שם הספירות של העיגולים יצטרכו לקבל את השפע בשלושה קווים, ולא בשום צורה אחרת. כלומר אנחנו נסכם. מוכרח שספירות חוכמה, חסד, נצח, שזה קו ימין, יהיו מקבלים שפע רק מקו ימין. כי אחרת, שפע אחר לא מתאים. בינה גבורה ועוד יהיו חייבים לקבל מצד השמאל. ודעת תפארת יסוד ומלכות יהיו חייבים לקבל מקו האמצע. זה מוכרח. מה? כן, דעת תפארת יסוד ומלכות. יהיו חייבים לקבל מקו האמצע. למה? כי רק בדרך הזו תקבל כל ספירה את השפע שראוי לה, כפי הבחינה שלה. אוקיי? אם אחרי זה תקבל שפע במידת הדין, יש שם בלגן. זה לא שייך אליו. אתה מגביר מידת הדין בחסד? לא עובד. לא שייך לו. כלומר, ספירת החסד, קו החסד יקבל אך ורק מקו החסד, גם בעיגול. הוא לא יכול לקבל משהו אחר. לא שייך לו. אם כן, אנחנו לומדים שגם בעיגולים ישנם מעברים, זה כמו שהרב אמר, אני אסביר את זה באור, באורכה בשער מבית, נגיע שם בעריכות, ששם העיקר דרוש העיגולים. שם נבין איך בעיגולים באמת פועלים שלושת הקווים. כלומר, מה?
דיברת על דעת, מה
קרה? לא, הדעת היא גם כן פה, אמנם היא לא ספירה שאנחנו סופרים אותה כל הזמן, אבל היא קיימת. היא מתגלית כשיהיה צורך להעביר לשם התחתנות. היא ממה שנקרא כלי לשימוש והוא נחבא, מסתכל.
ולמרות זאת הנצח הזאת פזורים, הם לא מאוחדים.
לא, אבל בקווים שלהם, הדעת, כשאנחנו מסתברים את הדעת, אנחנו יודעים שיש כתר, דעת, תפארת, יסוד ומלכות באותו קו האמצע.
כן.
כשאנחנו דיברנו פה, אמרנו שהדעת, תפארת, יסוד מלכות, גם כן יכלו חייבים לקבל את השפע שלהם באותו קו, ולא משום קו אחר. כלומר, כאן אנחנו למדנו היום שבעיגולים ישנם מעברים שהרב ידבר עליהם בשער מבית. הראיתי לכם את הציור בשיעור הקודם בבוא שערים, שראינו את העיגול, את העשרה עיגולים עם המעברים. אתם זוכרים? כלומר, קו ללא קו ישר. לא כאילו שיש לו גבולות, אלא למעשה זה קו, לא, הוא לא פה. למעשה זה קו שהוא לא קו, הוא קו אבל נעלם. כן? יש מין שרבול כזה, שהכל פתוח ועובר, יש מעברים. שזה כדוגמת קו שהוא פתוח לקבל שפע מאורן סוף מצד אחד למעלה, אבל בכל מקום שיש עיגול יש פתחים. ושם יש סכר. שבזמן הירידה לא עובר, עבר הקו את העיגול, הופ, עובר השפע. כלומר, אם ככה, למעשה, מעברי השפע מהקו אל העיגולים באים לפי הספירות בשלושה קווים. כלומר, אנחנו כבר יכולים ככה לטעום משער מבית, שבמעברים הללו יש שלושה צינורות שונים של שפע אל פנימיות העיגול, אל הספירות שבעיגול. הקו הימין יקבל מהצינור הימני, נגיד, סתם של הדמיון, הקו השמאלי יקבל הצינור השמאלי, והספירות האמצעי יקבלו מהצינור האמצעי, למרות שהם טעים בעיגול. ואז כל ספירה וספירה תקבל את הבחינה שלה, ורק ככה יהיה לה קיום. בסדר? אז התחדש לנו היום כמה חידושים. אחד, שגם החידוש הכי, הכי מהותי, שבעולם העיגולים יש שלושה קווים. זה החידוש הכי גדול. שאף הפי שלא נראה בעיגול קווים, בתוך העיגול יש שלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע. זה אחד. הדבר החשוב נוסף שהתחדש לנו היום, שהקו הזה, שאנחנו מדברים עליו, הוא בוקע את כל העולמות. כל העולמות. עד למעשה, מלכות של מלכות בחלקו הפנימי. ולא החיצוני. כי אז באמת הכל יתבטל. והדבר האחרון, שהעולם הזה עם כל גשמיותו והחומריות שבו, הוא הכי קרוב על המעציל. בגלל שהוא הנקודה האמצעית, שהוא קרוב אל הסובב, כן? שכל העולמות כולם, שזה האור אין סוף שסובב את כל העולמות. בעיגולים. מדבר כרגע על בחינת העיגולים. זה חידוש עצום. כי למעשה, אם אנחנו נסתכל לעומק ואנחנו נראה בשער מבית, אנחנו נדבר על זה, כי אנחנו עכשיו משווים את הכל לאדם, דמות אדם. אז תסתכלו כל אחד מבשרי אחרי זה אלוהה, כל מבנה הגוף שלנו בנוי באופן של עיגולים. תסתכל את הגוף שלך. זה צינורות, הכל צינורות עגולים. כן, בתוכם, כן, אבל הראש עגול, ידיים עגולות, הגוף עגול, הכל עגול. אין לנו שום דבר בגוף שהמבנה שלו לא בתוך עיגול. עגולות, זה עיגול. הצורה, הצורה. בסדר, נכון שיש שלושה קווים, אבל גוף האדם בנוי מה? צינורות עגולים. כלומר, דמות האדם מה היא? עיגולים. זהו. בתוכנו יש, נכון, את הקו. כמו זה מה שאמרנו, שבתוך העיגול יש שלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע. זה ההוכחה הכי חזקה למציאות העיגולים והקווים שבתוכו. אני לא יודע, אני לא שמעתי על זה.
אז אם אכן כך, אז התפיסה שהעיגולים הם הכי קרובים למעציר, הוא לא קשה, כי זה הטבע.
זה נכון, כי הטבע זה אלוקים. אבל זה דברים שצריך לבדוק אותם, מי אמר אותם ומה היסוד לזה. בכל מקרה, בכל מקרה, כשאנחנו מדברים על מבשרי אחרי זה אלוהה, אז גופנו באמת כולו מורכב באופן של עיגול, 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 עיגול. כולנו היקף. לגוף יש היקף, והכל בנוי על היקף, שבתוכו, בתוך העיגולים, יש לנו ימין, שמאל ואמצע. ואין לנו פשוט מזה. שיהיה לנו שבוע מצוין, חודש של ברכה, אנחנו שיעור הבא יהיה יום רביעי הבא בעזרת השם, בלי נדר, אם הכל יהיה בשלום. אתה חוזר כבר מחו"ל, לא?
יום רביעי הבא, נגיד יום חמישי.
טוב, אז בעזרת השם יהיה שיעור, והשיעור יעלה בעזרת השם למקומו הקבוע, בסדר, שיהיה נסיעה טובה, צאתך לשלום וברכה לשלום.